אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו יובל אביבי ומה יעשה לה עם מגזין הספרות, מה שכרוך בכאן תרבות, שמחים שהצטרפתם אלינו ב-104.9 ו-105.3 FM. איתנו באולפן, דרור רוטשטיין ואירה וקסלר, שלום גם לכם, ויובל אביבי, שלום לך.
שלום, מה יעשה לה.
טוב שבאת.
טוב שבאת. אבל זהו, פעם אחרונה להשבוע, מחר יש לקט ואחרי זה סוף שבוע.
נכון, אבל אחר כך אנחנו חוזרים ביום
נכון,
ראשון.
נכון, ביום ראשון חוזרים.
אל תשמע כל כך מיוחד.
דרך אגב, ביום ראשון אנחנו חוזרים לשבוע מיוחד.
נכון.
יש לנו בשבוע הבא, אנחנו כאן תרבות מציינת את שבוע הספר. השנה כל אחד ציין את שבוע הספר מתי שהוא רצה.
זה, כי זה חודש.
זה חודש הספר, ואתה, כן. אז שבוע הספר שלנו, שזה השבוע הספר האמיתי,
נכון.
הוא יתקיים בשבוע הבא, ויהיו לנו שלל תוכניות מיוחדות. כדאי לחכות לשובנו, זה מה שיש לי להגיד.
נכון. על מה נדבר היום?
היום, עוד מישהו שחוזר, זה ערבי הספרות ובית ביאליק. הם חזרו בשבוע שעבר, השבוע, זה אירועים של ממש, כן? לא בזום.
נכון.
מתקיימים בגינה שם, באוויר הפתוח, בהתאם להנחיות, אני מניח. מחר יתקיים ערב מחווה למשוררת, המתרגמת והעורכת השירה, אנה הרמן. הזדמנות מצוינת. בשבילנו לדבר איתה קצת על שירה באופן כללי.
שוררת נפלאה.
כן.
נפלאה.
היא גם תקרא לנו שירים.
נכון.
זה יהיה נחמד. אנחנו נדבר היום גם עם דוקטור יעל דקל מאוניברסיטת בן גוריון על המעבדה הספרותית שלהם ועל כל קורא חדש שהם פרסמו שקורא לנו, הקוראים, לתרום למהלך מחקרי ניסיוני וחדשני. זה פרויקט שנערך במסגרת מעבדה ספרותית של המחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון בנגב. אני מת על הדברים האלה.
אני יודעת.
אני מת על זה.
זה בול בשבילך.
אם כי...
דיברנו פעם על המעבדה
נכון,
הזאת שלהם.
נכון, דיברנו על המעבדה כן. שלהם, דיברנו על מורטי, דיברנו על הרבה דברים. אני הרבה אנשים שמנסים לרתום כל מיני כלים חישובים לספרות, שעל פניו אתה בשרחה נעשה חידודין חידודין כשאתה שומע דבר כזה. אבל ברגע שאתה שומע את האנשים האלה מדברים על זה, זה פתאום נשמע טוב. אתה אומר, אוקיי, אפשר ללמוד מזה משהו.
מה הם רוצים לעשות?
הם רוצים להניח תשתית ראשונית ליצירת אינדקס חכם של הרומן העברי הפעם. כלי מחקרי, כלי למחקר חישובי עתידי בספרות עברית. וזהו, זה הידע שיש לי על הנושא הזה, אז אנחנו נשאל אותה מה זה אומר, ואיך משתתפים בפרויקט המעניין הזה, ומה הם בעצם מבקשים מאיתנו לעשות, ומה יצא לנו מכל זה. אבל, אגב, מה מבקשים לעשות ומה יצא לנו מכל זה, נתחיל עם הסיפוח.
נכון, הסיפוח עומד בפתח, ואנחנו, נדמה לי שאנחנו רגילים למעורבות פוליטית יותר גדולה של סופרים ישראלים בדבר הזה. אנחנו רגילים למאמר הזה של איש הרוח שיופיע בארץ, או לעצומות שהם חותמים עליהם. זאת אומרת, זה המקסימום. או איזה נאום פה ושם.
מתי התרגלנו לדבר, כאילו, מתי התרגלנו שזה לא רגיל?
אז תשמע, בשנים האחרונות, אני חושב, אני לא עשיתי מחקר, ולא יצרתי אינדקס חכם.
אולי צריך לעשות אינדקס של זה.
אבל בשנים האחרונות נדמה לי שאנשי הספרות קצת השתתקו, או לפחות הדורות החדשים, לא כל כך. אולי הם פשוט מפחדים. אתה יודע, כל פעם היה את העניין הזה של שתולים, ועמוס עוז במודעות.
אולי זה עבד, אתה אומר.
אולי זה עבד, ויכול להיות גם שהם פשוט השתכנעו בצדקת הדרך של הימין הישראלי, זאת גם אופציה.
או שהם מה שאומרים על המילניאלס פשוט. שלא אכפת להם כל כך.
לא אכפת להם, בסדר.
הם עושים את שלהם.
יכול להיות. אז אני לא יודעת.
הם א-פוליטים.
אני לא יודעת למה קולם לא נשמע.
אולי.
ולכן אני חושבת שהופתענו וראינו בזה משהו, או נעצרנו לגלות דברים שאמר א' ב' יהושע, למרות שא' ב' יהושע לאורך השנים תמיד דיבר,
כן.
כמובן.
ופרסם מאמרים.
ופרסם מאמרים וזה, אבל זה, פתאום זה נראה כזה, וואו.
היי, מישהו מדבר על הסיפוח.
טוב, אז הוא קרא לסיפוח אפרטייד, זה גם מעניין, כי אני חושבת שלפני 20 שנה, אם הוא היה קורא אפרטייד, אז אנשים היו מקשיבים וחושבים מה שהם חושבים. היום זה ממש נראה, וואו, איזה אמיץ, הוא כאילו... מה הולך לקרות לו עכשיו?
מה שקורה בגדה זה אפרטייד?
אז הוא קרא לסיפוח אפרטייד, והוא הדגיש את חשיבות הוצאת הסרטן, וזה מילים מאוד קשות שלו,
כן.
הסרטן הזה מהחברה הישראלית.
נכון. בכלל, את יודעת, אני צפיתי בשיחה הזו ביוטיוב, ובאופן מאוד נעים נאמרו שם דברים קשים.
כן, קשים.
הוא מדבר בנעימות, ואומר דברים קשים. זה שיחת זום שהתקיימה ביום חמישי, בינו לבין דוקטור מרק בייקר, שיחה של הקרן החדשה באוסטרליה, שבה דיברו על כל מיני דברים, על הסיפוח, על הדמוקרטיה הישראלית, על שלום.
כן,
שלום
זה מוזר.
שלום זה גם כן
זה
מותר
מוזר.
להגיד את זה?
זה תימהוניות. זה תימהוניות
האם זה כבר
לדבר.
מילה פוגענית להגיד לא, שלום?
לא, זה פשוט תימהונות לדבר על שלום.
יכול להיות. אבל הם לא, הם לא נתנו לזה לעצור אותם. מנהל הקרן החדשה באוסטרליה, ליאם גטרו, אמר, ברגע קשה כמו זה שאנו נמצאים בו עכשיו, כשממשלת נתניהו גנץ מרוכזת בניסיון לספח חלקים מהגדה המערבית, לשמוע את אלף בית יהושע מדבר על המעריצים האוסטרליים שלו, הוא מציע את המחשבות שלו על הדרך להתקדם, זו זכות גדולה. אנו מחויבים כיהודים בגולה שרוצים להגן על אופי היהודי דמוקרטי של ישראל, לעמוד ולהצביע על התוכנית האסונית הזאת.
אז הנה חלק מהדברים שאמר אלף בית יהושע. יהושע הוא האשים את שני הצדדים, הישראלים והפלסטינים, בכך שהם מתעסקים יותר מדי עם הזיכרון. הוא אמר שיש לנו עודפות של זיכרון. הוא אמר בספר המנהרה, הדמנציה היא אחד הנושאים, בעקבות הדמנציה של יהושע כנז, חבר יקר שלי, זה ההיבט האישי שניסיתי לתאר, אבל אני רוצה להגיד משהו קצת קשה. צריך להפסיק לחפור בזיכרון, אנחנו והפלסטינים. שוב השואה, שואה, שוב ושוב חוזרים לזה, והפלסטינים גם כן, על הנקבה, החזרה לכפרים, הבתים, יותר מדי זיכרון שהוא על חשבון העתיד, וחישוב איך להתמודד עם העתיד. הזיכרון הוא עול, מכשול לפתרון, וזו אחת הסיבות שבגללן הקונפליקט הוא אחד הארוכים בהיסטוריה המודרנית. 150 שנים של קונפליקט שמושקעים בו כל כך. כמה מאמץ מושקע בקונפליקט הזה ועדיין אין פתרון. הייתה מלחמה עם מצרים, נגמרה. השלום עומד איתן, גם עם ירדן, ועם הפלסטינים זה חוזר על עצמו. א' בית יהושע ביקש שם לנסות ולחשוב על פרדיגמות חדשות באשר לשלום העתידי בין הישראלים לפלסטינים. הוא אמר שעל אף שהוא תמך במשך שנים רבות בפתרון שתי המדינות, המציאות שבה 400 אלף מתנחלים יהודים בשטחים הופכת את הפינוי שלהם בעצם לבלתי אפשרי. אחת מהאלטרנטיבות שהוא הציע כאלה מתן זכויות אזרח לפלסטינים המסופחים, זאת אומרת יהיה סיפוח, אבל יש מתן זכויות, תחת פדרציה חדשה. כלומר, קונפדרציה כזאת או משהו.
כן.
אוקיי. יש כל מיני רעיונות כאלה כן. שמתגלגלים.
שדרך אגב מאוד מפחידים הרבה מאוד אנשים גם, כן. צריך להגיד הרעיונות האלה. הוא ציין את ההצלחה היחסית בהשתלבות של הפלסטינים שגרים בישראל, והם אזרחים ישראלים. הוא דיבר גם על משבר הקורונה, על ההתפעלות שלו מכמה הרבה מאנשי הרפואה שטיפלו ושעשו ימים כלילות, ימים כלילות? לילות כימים, לילות כימים. במערך הרפואה הם ערבים.
שזה לא צריך קורונה, אתה סתם יכול לבלות מדי פעם בבית חולים,
נכון,
לבקר
אבל...
אנשים, להתאשפז בעצמך ולגלות שמי שמטפלים בך זה רופאים ערבים,
נכון.
או רופאות ערביות,
נכון.
ואחים ואחיות. בהחלט.
בהחלט. נכון, אבל לא פשוט היה בולט, נדמה לי, בקורונה.
טוב, כנראה ביליתי יותר מדי בבתי חולים בשנים האחרונות, ואני...
אני לא יודע, זה מה שהוא אמר. זה מה שהוא אמר שם. הוא אמר שזה בקורונה.
אוקיי.
אז זה, אנחנו מצטטים אותו. הוא אמר גם...
קורונה נהיה זה דבר סקסי כזה להגיד, כאילו.
כן?
נכון? כזה כותרת כזאת.
נכון, בקורונה זה היה כך וכך.
בקורונה זה ככה.
אני הייתי מקליק על זה.
ברור.
הוא אמר, הפלסטינים לא רוצים מדינת בנטוסטן אומללה, הם רוצים שוויון זכויות. הסרטן היום הוא האפרטייד בגדה המערבית. האפרטייד הזה שוקע עמוק יותר ויותר בחברה הישראלית ומשפיע על האנושיות שלה. מילים מאוד קשות. הוא אומר כך, הבעיה היא האפרטייד בגדה המערבית. עכשיו, המראיין אומר לו, מה עם עזה? הוא אומר לו, לא עזה. עזה חופשייה.
זה גם מילים בעייתיות.
גם מילים בעייתיות. ולא, מראיין מתווכח איתו על זה, אבל הוא לא נכנע.
עזה חופשייה.
עזה חופשייה, אפשר לבנות בעזה, אפשר לקבל סיוע מהעולם הערבי, הוא אומר, כדי להפוך את עזה לסינגפור. אנחנו לא שולטים בעזה, ואם הם היו נמנעים מירי טילים ובניית מנהרות, לא היו נוגעים בהם. הוא אומר, הם ניצחו אותנו כמו שבווייטנאם ניצחו את האמריקאים. ברחנו מעזה בלי הסכם, הם יכלו לעשות מה שהם רוצים. עזה, הוא אומר, הייתה האכזבה הגדולה. של תנועת השלום שאמרה, נצא מעזה ואז מהגדה המערבית, ואולי זה יעבוד. האכזבה הגדולה היא עזה. הבעיה היא, הוא אומר, הגדה המערבית, ההתנחלויות. הוא אומר שהרצון שלו לדבר על זה נובע מדאגה לילדה ונכדה ועתידם, ובאופן כללי, האמת היא שהוא באמת נשמע מודאג.
כן, טוב, אז באמת היה... זה היה מוזר, אבל נכון, גם לך לשמוע פתאום סופר כן. שמדבר על הסיפוח. תחשוב, הולך, סיפוח זה דבר דרמטי. גם אם אתה מסכים וגם אם אתה לא מסכים לסיפוח, זה מאורע דרמטי.
בהחלט.
ואתה שם לב שלא מדברים עליו, או שרק אני לא נעה במעגלים הנכונים? זה כאילו לא קורה בכלל.
לא, אבל אני חושב שהרבה מאוד אנשים, את יודעת, זה כמו ה...
גם בימין לא מרוצים מהסיפוח, יש חלקים שלמים בימין שלא מרוצים מהסיפוח.
מה זה לא מרוצים? הם חוששים שהסיפוח הזה יגרום לזה שההלכה... למעשה יקימו מדינה פלסטינית, אז בטח שהם מתנגדים. אני רוצה להגיד לך שכמו כל דבר, גם זה דומה לפרק בסדרה חברים.
וואו. כן? אני...
היה פרק ש... ברחו לי השמות שלהם.
אני לא יודעת, פיבי? רייצ'ל? לא, מוניקה?
רייצ'ל ומוניקה הם שותפות, ומוניקה עוזבת כדי לעבור לגור עם החבר שלה, שהוא גם אחד מהשישה שם. צ'נדלר?
כן, צ'נדלר.
והיא לא מבינה למה רייצ'ל לא מתרגשת ולא עצובה, שהן נפרדות, מפסיקות להיות שותפות אחרי שנים, ובסוף רייצ'ל אומרת לה, אני פשוט לא האמנתי שזה יקרה, it's an end of an era. אז זה מה שאני חושב שקורה לנו. אז זה פתאום יקרה, ואנחנו נגיד, אני פשוט לא מאמין שזה קרה, זה סופה של תקופה.
אני מרגישה שזה סופה של תקופה ביני לבינך, זה משבר מאוד מאוד גדול, שאתה מצטט מחברים, ואני מציעה שנשמע שיר...
הייתי צריך לצאת עם סיינפלד, נכון?
אני לא יודעת, גם לא. תשמע, זה פשוט רגע שאני לא יודעת איך אני אתגבר עליו.
אני רוצה רגע להגיד שהסיפוח הוא לא כמו פרק מחברים. לא.
בסדר. אנחנו כאן תרבות, יובל אביבי ומה הסלע, עם מה שכרוך מגזין הספרות שלכם. מחר, ביום חמישי, יתקיים בבית ביאליק בתל אביב, ערב מחווה למשוררת, עורכת השירה והמתרגמת, אנה הרמן. אנה הרמן פרסמה עד כה 4 ספרי שירה, אלפא ואומגה, ליברית שכתבה עם דורי מנור, חד קרן, שיצא ב-2002 ספר שירה, ספר הרפואות הפשוטות ב-2006, והתאומה נראית ב-2016. שים לב למרחקים. בין הספרים. היא קלט פרס ברנשטיין לשירה לשנת 2017, פרס אקום לשירה לשנת 2015, פרס ראש הממשלה ופרס ורטיים. מחר בערב בבית ביאליק השתתפו שלל אנשים, רחל אלבה גדרון, סיוון בסקין, חדווה רחבי, רועי גרינוולד, אסתי גימל חיים, אפרת מישורי, אורית נוימאייר, פוטשניק, דורית שילו, והמוזיקאית שילה פרבר, סליחה, שהלחינה משיריה של אנה הרמן, ואנחנו גם נשמע בסוף התוכנית, שיר אחד...
בסוף
הרעיון הזה, סליחה.
עוד ממש כמה דקות.
הילקוט האדום, שזה פשוט צמרמור את השיר הזה, תחכו לו, כדאי לכם. כל הדבר הזה קורה במקביל לפתיחת האירוע הזה מחר, קורה במקביל לפתיחת הארוחה במסגרת פרויקט טיפואטיקה, של סטודנטים מסמינר הקיבוצים, שעבדו כל השנה על כרזות שהכינו לפי שירים של אנה הרמן. זו תערוכה שתוצג ממחר בסמינר הקיבוצים.
וכל הדברים האלה קורים באמת. לא בזום.
נכון, זה קורה באמת.
בעולם האמיתי.
כן.
בהתאם להנחיות החדשות.
מהרו לשם, כי נראה לי שיהיה עוד...
לפני שיהיו הנחיות חדשות
חדשות. יהיה עוד פעם הנחיות חדשות. שלום לאנה הרמן.
שלום.
שלום לך. אני רוצה לשאול אותך, לפני שאני אבקש לך לקרוא שיר, אפרופו האירוע הזה, מה זה, מה המשמעות מבחינתך של הדבר הזה, של קריאת שירה מול קהל?
מבחינתי, קריאת שירה מול קהל היא לפעמים בתחושה שלי המשך של השיר עצמו, של הכתיבה עצמה, דבר שאני מאוד זקוקה לו. כשאני כותבת שיר, אני מרגישה הרבה פעמים, בהרבה מהשירים שכתבתי, הרגשתי שכתבתי דבר שאני לא יכולה להראות לשום אדם. ויחד עם זה היה צורך אז לפרסם את מה שכתבתי, וקרה הרבה פעמים ששירים שהרגשתי שאני לא יכולה להראות לשום אדם בעולם, הראיתי לאנשים קרובים ואחר כך פרסמתי אותם בפני כל העולם. ואחר כך גם כן גיליתי עם השנים שיש בי צורך לקרוא את השירים מול קהל, שזו תחושה מאוד עזה ומסוכנת, תחושה כזאת של על החיים ועל המוות, שלקחת את הדברים החשובים ביותר, אמיתיים ביותר, ולא רק לפרסם אותם בשתיקה, זאת אומרת, למילים להדהד כשהן כתובות, אלא גם לקרוא אותם בכל. זה בעצם עמידה במקום המסוכן ביותר מבחינתי. לפעמים תחושה כמעט של התאבדות, זאת הרגע.
אני רוצה לשאול גם, את מדברת על חשיפה כזאת, אז בהמשך לזה, האפשרות שמישהו יעשה את הארוחה מהשירים שלך, ויעשה את הפרשנות הזאת, ויציג את זה על הקיר, מן הסתם זה, אולי לא, אני שואל אותך, זה המשך של אותו תהליך?
לא, אבל זה מאוד משמח, זה לא, זה דבר מאוד אחר, אבל זה מאוד מאוד משמח ומרגש.
איך זה קרה בכלל הדבר הזה?
התערוכה?
כן.
ככל הידוע לי זו הייתה יוזמה של הסופרת אסתי גימל חיים, שפנתה אליי לפני קצת יותר מחצי שנה, וסיפרה לי שהיא מלמדת בעצם את הפרויקט הזה שם, מעבירה אותו, ו... שזו השנה העשירית של הפרויקט, והם בחרו בשירים שלי ורצו והחליטו להכין כרזות לפיהם, שבכל שנה הם בוחרים משורר כלשהו. עכשיו, מאחר שזו השנה העשירית, זה אמור היה, התערוכה אמורה הייתה להתקיים בביאליק, אבל בסופו של דבר, בגלל השיבושים שקרו בחודשים האלה בעקבות הקורונה, התערוכה עצמה תהיה בסמינר הקיבוצים.
אולי לפני שנמשיך לשוחח, תקראי לנו שיר?
כן.
את
את מ-הם?
לא יודעת, או את מ-הם או את השני. מ-הם חייב להיות. מה את רוצה להתחיל?
אז אני אקרא עכשיו את הצד השני.
בבקשה.
תמונה מגיל 9. תמונה מן הצד. השני של הפשע. עמדתי על שפת. בריכת האוניברסיטה. שקועה בחלומות צמיחים כל כך. שלא ידעתי איכן אני נמצאת, ויד חוותה בי והקטע בדגבי עד שנחבטתי בתחול הסדתי. הלכתי ושקעתי בזכוכית המתנפצת, איבדתי אמת מידה בין איפה ומתי, נפלתי שם כמו אבן ונפלתי שם כמו פסל, הניילון התחול שקוף אתם את ראותיי. את לא הכרת אותי עדיין, ואת לא ראית כיצד טבעתי והגעתי עד הקרקעית. אבל את ראית, את ראית איך אני עדיין שוכבת בקרקעית, לא נושלת ולא בוכה בקרקעית הבריכה. אני לא הרשיתי, אני לא הרשיתי לאף אחד להחזיק לי את הראש מתחת למים. אני לא הרשיתי למדריך בקייטנת האוניברסיטה לעשות את מה שהוא חשב שהוא צריך, ואני לא צריכה לעשות לו בעיות, להחזיק לי את הראש מתחת למים במשך 20 שניות. אני לא הרשיתי למדריך, אבל בכל זאת הוא עשה את מה שהוא חשב שהוא צריך, והחזיק לי את הראש מתחת למים במשך 20 שניות. את לא הכרת אותי כשהייתי מתחת לקרום הזכוכית השביר של המים ורציתי לנשום, אבל לא היה לי אוויר. אבל את ראית, את ראית איך אני עדיין שוכבת בקרקעית, לא נושמת ולא בוכה, בקרקעית הבריכה.
אני באמת לא יודעת איך...
איך ממשיכים?
בשביל מה לדבר, זה אחרי טקסט כזה.
אבל אני אפשר להבין, את אמרת מקודם משהו שכאילו הוא מאוד קשה להגיד, יש צורך כמעט התאבדותי לעמוד מול קהל ולהקריב, אפשר להבין שאנחנו תמיד שואלים את עצמנו האם השירה אוטוביוגרפית או לא, ואנחנו מנסים להימנע מהפרשנות הזאת, אבל יש משהו נורא חשוף ונורא פגיע בלקרוא שיר כזה מול קהל על במה.
כן, אבל זו השירה כנראה. דבר שהוא גם מאוד חשוף, שהוא תמיד מאוד חשוף.
מתי גילית את השירה?
גיליתי את השירה?
מתי הבנת שאת? זה מה שאת, תהי. לא, זה מה שאת.
בגיל מאוד צעיר, אבל אני חושבת שהיו כמה רגעים כאלה שבאתי בגיל מאוד צעיר. אחד מהם שאני זוכרת בצורה מאוד חזקה, הוא בגיל 13 בערך, אף על פי שכתבתי לעצמי שירית שהייתי גם הרבה יותר קטנה, בגיל 13 נתקלתי כמעט באקראי בשיר יונתן של יונה וולך. ולא נתקלתי בו בספר שירה, אלא בעיתון, באיזשהו מאמר שנכתב עליה, זה היה בערך שנה אחרי מותה. ולא הכרתי אותה ואת שיריה עדיין, וקראתי פתאום בתוך השיר הזה, בתוך אותו מאמר בעיתון, את השיר יונתן במלואו, והוא עיקה בי כמו בקת ברק, והייתי כל כך זקוקה לשיר הזה. הידיעה הזאת שסידור המילים המאגי הזה נכתב, נכתב והוא שיר ואפשר להחזיק אותו, כמו כמה בעולם. לא ניסחתי את זה אז במילים האלה, אבל עם השנים זה התברר אצלי כך, וזאת הייתה בערך התחושה שלי, שהמילים האלה נכתבים בשבילי. כך הרגשתי בכל פעם שפגשתי שיר שהיה מבחינתי חזק מאוד, מרגש מאוד, שיר שאני זקוקה לו מאוד. כמו שהיה השיר הזה, יונתן, של יונה וולך, שגיליתי בגיל 13, והרבה מהשירים שלה שגיליתי בהמשך.
ותמיד כתבת במבנה ובמשקל מכורזים ושקולים? או ש...
לא תמיד.
כי לפעמים, כי נגיד... יונה וולך לא תמיד עשתה את זה. היא הרשיתה
לצלם. לא,
אני מדברת על מפגש, אני מפגש עם יונה וולך בגיל 13, ופגשתי הרבה משוררות, משוררים שהשפיעו עליי השפעות עמוקות, ונוסף לי יונה וולך. אבל לא תמיד כתבתי בחרוז ובמשקל. בשלב מסוים, במידה רבה זה היה בהשפעת דורי מנור, התחלתי לכתוב בחרוז ובמשקל. בהתחלה חשבתי שזה איזשהו דבר חיצוני, והתנגדתי לזה, ובאיזשהו שלב, אבל כשהתחלתי לעשות את הדבר הזה, גיליתי איזה צורך עצום ועמוק יש לי בזה.
כי מה, זה כמו שאתה, כשאתה כותב מחזה, אז אתה מגביל את עצמך לארבעה קירות, ואז פתאום אתה, המגבלה יוצרת איזה...
זה לא מגבלה, זה לא מגבלה.
אוקיי.
זה בעצם היה הקשבה לדופק שלי, או של הדבר עצמו. לדופק, לנשימה. שיריי במידה רבה מוזיקה, במידה רבה קשורה בדופק, בדופק, בנשימה, בדברים הפנימיים ביותר, הגופניים ביותר. אף פעם לא כתבתי שיר בחרוז ובמשקל מתוך היכרות אקדמית עם הצורות. עד היום אני לא יודעת את שמות המשקלים, למען האמת, אלא מתוך הקשבה הפנימית עמוקה לשירים, ומתוך צורך בהם. בסופו של דבר, הצורה הזאת הרבה פעמים היא דבר שמחזיק ומרסל, דבר אולי צורך מאוד תינוקי.
אני כל כך שמח שאמרת את זה, גם אני לא יודע את השמות של המשקלים, ותמיד אני מרגיש כזה בור, ואני לא רוצה לזכור מה זה מה.
אני גם מלמדת שירה מדי פעם, אז אני כן יודעת מעט מה השמות של המשקלים.
לא, אבל זה נורא מסובך, יש המון סוגים.
כן, אבל זה לא סוג ההיכרות שלי עם המשקל.
כששומעים אותה קורית, אז מבינים את הדבר הזה.
צריך להגיד שהמשקלים האלה, והם נוצרו, ככה, הם נוצרו מתוך מוזיקה פנימית, ואז ישב חוקר, חוקרים, ועשו את הקטגוריזציה הזאת, ונתנו לזה שמות. אבל זה מן הסתם התחיל כמו שאת מתארת.
יכול להיות שזה התחיל כמו שאני מתארת, ויכול להיות שזה התחיל בכל מיני דרכים, אבל יש משקלים שקיימים בעולם, וההיכרות איתם, גם החיצונית, יכולה כן להשפיע השפעה פנימית עמוקה, ולהגיע אל המקומות הכמוסים ביותר, הפנימיים ביותר, גם אם נחזים בהם בהתחלה כמו במשהו חיצוני, גם אם כן יודעים שימבים זה תתם, 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 או הנפס, תתתה, 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 המשקל אוחז ומגיע מבפנים, אחרת אין בזה טעם.
אני מרגיש מרומה, אני מרגיש שאת כן יודעת את השמות שלהם, ואני אתוודא.
אני מרגיש את עצמאים, אני יודעת לחבר את השם שלהם גם לב.
אנה הרמן, אני אבקש ממך לסיום לקרוא עוד שיר שלך, שאני מתה עליו.
אני אקרא את...
בבקשה.
תודה. לשיר יש מוטו מאיתן טאגיס. אבל דוקטור לא מתחרז עם כלום. רק דוקטור עם דוקטור. זה היה מוטו. שאיתן טאגיס עכשיו השיר. אמרתי שיורד לי דם. ואת אמרת, יורד לי דם מכל חוריי. ואת אמרת, אמרתי שמותי קרב. ואת אמרת, שמעתי צעקות עורב, ואת אמרת, אמרתי עוד מעט עמות, ואת אמרת, גלגל ראשי היה שמות, ואת אמרת, הייתי אכולת ייאוש, ואת אמרת, המוות כמו זמזום יתוש, כשאת אמרת, חזר ודמי שחת, ואת אמרת, אבל איננו מתחרז עם שום דבר. המים באו עד הנפש ועד הצוואר, אבל איננו מתחרז עם כלום, רק עם אמרתי שיש לי יום הולדת, ואת לא אמרת לי מזל טוב, אבל לא נתת לי כדור, ולא מכת חשמל, והרי גם זה טוב.
לא בא לך לשלוח את זה לפסיכולוג שלך או משהו?
לכל המטפלים.
אוקיי.
לכולם, בתפוצת נאטו מה שנקרא.
הערב הזה יתקיים מחר בבית ביאליק. אני רוצה לומר שאנחנו נשמע עכשיו שיר ששילה פרבר הלחינה בשעתו, לטקסט שלך, לשיר שלך, הילקוט האדום. אז אולי לפני שניפרד ואת רוצה להגיד משהו על הלחן הזה ועל הלחנים שלה, הלחינה כמה שירים שלך.
התחינה שני שירים, שני תרגומים, את ארבעתם היא תשיר בערב. זה דבר שמרגש אותי מאוד. הלחנים שלה שמאוד מאוד מדויקים ומרגשים בעיניי, והאופן שבו היא שרה את השירים. זו הרגשה של מתנה מופלאה שקיבלתי, ואני מתרגשת מזה עד בלי די. והילקוט האדום היה הראשון שבהם כבר לפני שנים, ואני מחכה מאוד מאוד לשמוע את השירים האלה מחר,
פסט ביאליק. אנה הרמן, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה לכם.
ושיהיה לך בהצלחה מחר.
אנחנו יובל אביבי ומה יעשה לה, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, אנחנו הרבה דברים. במסגרת המעבדה הספרותית של המחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון שבנגב, דוקטור יעל דקל ודוקטור איתי מרינברג מיליקובסקי פצחו בניסוי חדש. פרויקט הניסיוני הזה מבקש להניח תשתית ראשונית ליצירת אינדקס חכם של הרומן העברי, ככלי למחקר חישובי עתידי בספרות העברית, מושפע בין היתר מעבודתו של פרנקו מורטי, שהציע כבר לפני 20 שנה לנקוט גישה של קריאה רחוקה בחקר הרומן. ובגדול לעשות ניתוחים מתמטיים, חישוביים של הרומן, תכף נבין בדיוק על מה מדובר. הם פרסמו קול קורא לקוראים, זה דוקטור יעל דקל ודוקטור איתי מרינברג מיליקובסקי, הם מבקשים מאיתנו למלא שאלון, שבו נספר איזה ספר קראנו לאחרונה, שנתאר את הספר בעזרת הקטגוריות שהם מציעים, בא לי נורא לעשות את השאלון הזה, והם מבקשים שנתאר את חוויית הקריאה בו, ומבקשים מידע על כל רומן עברי שפורסם אי פעם, מאז אהבת ציון של אברהם מפו ב-1853, ועד לימים אלה ממש. זה המון רומנים. אז שלום לדוקטור יעל דקל מהמחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
שלום וברכה.
המון רומנים אתם מבקשים למפות.
נכון.
לא, הם פשוט פתחו את זה בפנינו, והם לא מגבילים אותנו כשאנחנו עונים על השאלון. זה כל מה שקרה פה, את התרגש.
אני התרגשתי מוכן מדי.
אוקיי, דוקטור דקל, בואי תסבירי לנו מה אתם בעצם מנסים להשיג. אחרי שמאות אלפי אנשים יענו על השאלונים האלה, מה יקרה? מה תעשו עם החומר בעצם?
אז אנחנו מבקשים לראות קשרים בין כל מיני תמות, וגם עניינים צורניים, בין עניינים תוכניים, ועניינים של פואטיקה ושל נרטולוגיה, ולראות את הספרות העברית ממבט על, מלמעלה, ולהיות, שיהיה אפשרי לעשות חיתוכים בין כל מיני פיסות מידע שאולי חשבנו שהן לא קשורות. ואולי חשבנו שאין קשר בין א' לב', אבל אנחנו כן רוצים לראות דברים מעניינים שיקרו בעתיד. שיקרו, נגיד, השאלון שלנו כולל שאלות שהן תוכניות, וגם שאלות שהן צורניות.
אז זהו, רציתי לשאול מה השאלות. אולי תתני לנו דוגמה לכמה שאלות, כדי שנבין איזה חיתוכים אתם עומדים לעשות.
אז יש שאלות ביבליוגרפיות פשוטות מאוד. שם הסופר, מין הסופר, סופרת, נכון? הוצאה, האם הספר זכה בפרס או לא זכה בפרס, מספר עמודים, כמה עמודים הספר? אלה דוגמאות לשאלות ביבליוגרפיות שכאלה. יש לנו גם שאלות שהן שאלות נרטולוגיות, כלומר שאלות שקשורות לתהליך הכתיבה של הספר, לאופן שבו הספר כתוב, מבחינת מספר, סוג מספר, האם המספר הוא מספר עד, מספר שנוכח, שהוא דמות, או שהוא מספר נגיד כל יודע, שנקרא לא דיאגטי בשפה המקצועית. ושאלות כאלה על עלילה, אירועי מפתח בעלילה, האם יש הרבה אירועי מפתח או מעט אירועי מפתח בעלילה, אלה דוגמאות לשאלות נרטולוגיות.
אבל אוקיי, העובדה שאתם פותחים את זה ואומרים לנו הקוראים, בואו תעשו, תמלאו שאלון, היא קשורה לזה שאין לכם תקציב לעוזרי מחקר, או למה את פותחת את זה לאנשים כמונו שהם לא אנשי מקצוע בעצם, שהם לא חוקרי ספרות?
כי תראי, קודם כל, ישנן שאלות שכל אחד ואחת שקרא עכשיו רומן יכולה לענות עליהן. את השאלות שהן קצת יותר מקצועיות, קצת יותר מורכבות, ניסינו להסביר כמה שיכולנו בתופס עצמו, כלומר בשאלון עצמו, את המושגים, כלומר זה גם שאלון שאפשר ללמוד ממנו, וגם אלה שאלות שבעצם אפשר לענות עליהן, וגם אפשר לדלג עליהן.
אבל עוד בעיה שנוצרת כשנותנים את זה לסתם אנשים מהרחוב, זה העובדה שהחוויות שלהם והשיפוט שלהם הרבה פעמים הוא סובייקטיבי, ומן הסתם יש שאלות על אותו רומן, שני אנשים יכולים לענות על אותה שאלה בשתי דרכים מאוד שונות.
נהדר, נכון מאוד, ולכן אנחנו רוצים ורוצות שיהיו כל כך הרבה, שיהיו יותר משאלון אחד לכל רומן, זה נפלא. ככה נוכל לראות קריאות שונות, ואפשרויות שונות, ואופציות שונות. לא כל השאלות הן כאלה, יש גם כמה שאלות פתוחות, אבל לא כל השאלות הן כאלה. יש שאלות שבין הפרטים שנקבל הן פשוט מדויקים, מספר עמודים, אתה יודע, דברים כאלה. דברים שהם ממש לא נתונים לפרשנות, הוצאת ספרים וכדומה, שם עורך. האם יש קשר בין עורך לכל מיני תמות או דברים אחרים שעולים ברומן?
ואחרי שתקבלו מאות אלפי שאלונים, שהרבה מהם יהיו על אותו ספר, ותוכלו לעשות את החיתוכים האלה וכו' וכו', מה עושים בעצם עם השאלות נגיד הפתוחות? אתם זורקים את זה לתוך המחשב, והוא מה קורה שם?
כן, איך זה עובד? איך הוא יודע מה לעשות?
כי מחשב זה מסתורין גמור.
גם בשבילי, גם בשבילי, אני קוראת ספרות כזה כמוכם וכמו כולנו לפני המחשב ולפני האינטרנט, ולא, המחשב לא קורא בשבילנו את הנתונים והוא לא קורא בשבילנו את הספרות, כלומר זה הנקודה החשובה, שהמחשב לא קורא בשבילנו את הספרות, את השאלות של כן ולא, אוקיי? או את השאלות שבהן יש שאלות רב-רורתיות כאלה, ברור שהמחשב הוא זה שלוקח את הנתונים ואומר לי, יש 60% של רומנים שקורה בהם ככה, ו-40% שקורה בהם ככה, בסדר? זה לא צריך להיות, זה לא משהו שהוא מאיים. אנחנו רגילים לזה שמחשב עושה בשבילנו סטטיסטיקה. את השאלות הפשוטות אנחנו קוראים, אנחנו חוקרי ספרות, ואנחנו קוראים את התשובות לשאלות הפתוחות. ואנחנו גם מכירים את החומר, כלומר, כל שאלון כזה אנחנו עוברים עליו וקוראים אותו ובודקים את הדברים כמה שאפשר.
התחלת כבר לקבל תשובות? כבר אנשים מילאו?
כן.
והתחלת לעבור על זה או שעוד לא?
כן, התחלנו לעבור על זה. יש דברים, תראו, זה לא, אני אומרת את זה בזהירות, כאלה, לא דברים שהם מובהקים או משהו כזה, יש לנו כמה עשרות שאלונים כבר במאגר. ופתחנו את זה לפני שבוע, כן? אז זה די נחמד. והתחלנו לראות כמה דברים מעניינים, כן.
ספרי, ספרי, מה אתם כבר רואים שם?
קודם כל, מנקודת התחלה מעניינת, זה שרוב ממלאי הטופס קראו רומן שפורסם בעשור האחרון. אוקיי? אז הדברים העכשוויים הם יותר נקראים, או יותר נקראים עכשיו, או משהו כזה. ראינו, למשל, מבחינה של תוכן, נגיד, שמרחב ההתרחשות ברומנים, בהרבה מהרומנים האלה, באחוז גבוה מהרומנים האלה, הוא עיר, מרחב עירוני. וגם, אם אנחנו מדברים על איזשהו נתון נרטולוגי, אז המספר, הוא מספר שהוא מספר דמות מרכזית, או עד, או משהו כזה. כלומר, לא מספר בגוף שלישי, לא מספר כל יודע, מה שנקרא.
הדברים האלה גם מלמדים אותנו על האינטואיציה של הקוראים. זאת אומרת, אתם בעצם מבקשים מהם, אתם אומרים להם, תענו על איזה ספר שאתם רוצים שקראתם, בעצם. ואז זה אומר לה גם לאיזה סוג של ספרים הם נזכרים בהם כשהם ניגשים למלאכה הזאת, כי הרי הם יושבים מול הטופס הזה והם קראו...
אבל ההמלצה שם, כי אני התכוונתי לענות, ההמלצה שם היא על רומן שקראתי ממש לאחרונה שאתם זוכרים.
נכון מאוד.
אז זה לא שעכשיו אני אתחיל להגיד, טוב, בוא נכתוב על ארצות הטען, קראתי אותו בגיל 16. לא, זה משהו שקראתי לאחרונה.
כמה אתם צריכים? מה הדאטאבייס צריך? כמה גדול הוא צריך להיות.
דאטאבייס.
מה זאת
אומרת? אנחנו רוצים ליצור מאגר מידע, שבהמשך גם יהיה פתוח ונגיש, כאילו, לקהילת החוקרים, החוקרות וכולם.
אבל זה כאילו נשמע עבודה בלתי נגמרת. זה ימשיך עוד ועוד לנצח.
נכון, כמו שוויקיפדיה ממשיכה. כמו שהאינטרנט ממשיך.
כן, יובל.
כמו שהחיים ממשיכים.
זה נשמע פשוט כמו הרבה עבודה, בגלל זה אני עמום. אני לא יודע, זה נשמע לי כמו המון עבודה.
זה הרבה עבודה. אני שנייה אדגיש מה שמאיה אמרת קודם.
כן.
זה באמת חשוב שזה יהיה ספר שעכשיו סיימת או סיימת לקרוא, כן. אוקיי? בגלל שהשאלות שם הן מאוד... צריך שזה יהיה טרי. לא משהו שאני נזכרת בו מלפני כמה זמן, ובאמת זה חשוב. וגם שהספר יהיה לידך, אני פונה, אני כאילו אומרת עכשיו כזה.
נכון. הוראות למאזינים. כן. הספר צריך להיות זמין.
עוד הוראה אחת, איך אם נניח אלפי המאזינים, עשרות אלפי המאזינים רוצים עכשיו לגשת לענות על השאלון, מה הם צריכים לעשות?
הם צריכים להקיש בגוגל, לכתוב בגוגל רומן מפתח. אנחנו לדעתי התוצאה השנייה או השלישית, להיכנס, לקרוא את ההנחיות. ולמלא את השאלון, כלומר להחזיק את הספר לידכם ולמלא את השאלון.
רבע שעה, אנשים לא צריכים להיבהל.
רבע שעה.
כמה שאלות זה מאיה? זה המון?
לא, זה רבע שעה.
רבע שעה.
זה רבע שעה, חלק מהשאלות. האמת היא שזה גם נחמד לקבל, בסוף מקבלים סיכום כזה לאימייל של מה שמילאת, והכרת תודה.
זה נורא נחמד האמת, שאם נגיד אתה רוצה לעשות דבר כזה, אתה יכול פשוט למלא את זה אחרי כל ספר שאתה קורא,
לגמרי.
ואז אתה נהיה לך מין יומן קריאה כזה, ואתה מקבל, נכון. אתה יכול לשמור את זה לעצמך, זה לא רק בשביל...
רק על עצמך, אתה חושב על עצמך בצורה אובססיבית, אתה חייב להפסיק עם זה, יובל.
אני המרכז של כל סיפור, דוקטור יעל דקל,
מהמחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון בנגב, היא המרכז של הסיפור הזה, תודה רבה לך, דוקטור דקל.
תודה לכם.
להתראות, יובל, נראה לי שאנחנו נמשיך, נכון?
כן, יאללה, בוא נמשיך.
כן, סטטוס?
כן, סטטוס. סטטוס ספרותי של שירה חפר, מולית הוצאת לוקוס. היא כותבת כך, אתמול נערכו שני מפגשים עם שתי סופרות בשתי חנויות ספרים משובחות בעיר, הרבה שם ומושלם בשבילי. בקפה יפה ביפו, בחנות הרוסית בבל, בבל או בבל?
בבל.
בבל. ביונה הנביא, שתיהן חנויות למיטב הספרות החדשה והקלאסית בשפה הערבית ובשפה הרוסית בהתאמה. סליחה, שייך החליווה שוחחה על היצירה הפמיניסטית בעולם הערבי וקראה כמה יצירות מצמררות ומרגשות, ואליס ביאסקי הפמיניסטית דיברה על כתיבתה בין רוסיה לישראל. היא אומרת, שירה חפר, ישבתי בשני האירועים בתוך הקהל הצעיר והערני שהקשיב לשיחות הרב לשוניות האלה והשתתף בהן, וחשבתי לעצמי, זאת ישראל האמיתית. אנחנו חיים במדינה רב תרבותית עם הערבוב הכי מדהים של תרבויות מכל העולם, וזו פריבילגיה ענקית שיש לנו כאן. איזה גיוון ואיזה מגוון וכמה חפיפות אפשר למצוא בין אנשים שונים כל כך לכאורה, וכמה אפשר ללמוד ולהתרחב מההכרה של האחר לכאורה. זה ממשיך. היום ומחר וביום חמישי, זה אירועים של מה קורה בעיריית תל אביב. מפגשים נינוחים היא כותבת ומלאי תוכן משובח עם מיטב האמנים הספרותיים של העיר בחנויות הספרים שחייבים, חייבים, חייבים לשמור עליהן. בואו וחזקו אותן. אני כמובן יש שם, זה מה שהיא אומרת, ובהחלט תחזקו את החנויות.
תשמע, תמיד שאני רואה טקסטים כאלה אופטימיים על איזה מקום נהדר זה ואיזה מרחב נפלא אנחנו חיים, ועל ישראל האמיתית, הערב תרבותית, עם הערבוב המדהים של תרבויות, אני נהנית, כי אני לא זוכרת את זה כל הזמן.
חסדתי שתגידי, אני אומרת לעצמי, מה הם לקחו האנשים האלה ואיפה משיגים קצת?
לא, זה יפה, אפשר לראות את זה גם ככה. יכול להיות
פשוט שלא כל כך נורא, לא...
לא, יובל, לפעמים...
עכשיו תרגיע עליי שאני אופטימי, וזה...
לא, לא, אבל לפעמים אני אומרת, צריך לשים נקודה ולא להמשיך.
לא יכול.
כי ההמשך זה כבר קיץ'. אוקיי, אז כמה אירועים... אז נוסיף להמלצה הזאת של שיר החפר בעצם, עוד כמה אירועים ספרותיים לסוף השבוע, כרגלנו בימי רביעי.
כן, קדימה.
הקולקטיב הספרותי של ההוצאות העצמאיות שעל הקמתו דיווחנו כאן לפני כמה שבועות, כזכור, חורש את הארץ, כפי שהם הבטיחו. מתברר שהם מקבלים פניות מהרבה יישובים קטנים, להגיע אליהם עם הדוכנים, זה דבר נורא נחמד, הם כבר היו ברחובות, ובין חרוד, אין חרוד מאוחד, כמובן שאף אחד פה לא יעלב, אין חרוד מאוחד. אגב, מעניין שהם הלכו לאין חרוד מאוחד, ולא קפצו גם לאין חרוד איחוד. כלומר, מה...
אולי הם יתנו את זה במאוחד, אמרו להם, חבר'ה, אתם באים אלינו בתנאי שאתם לא עוברים את הכביש.
אוקיי, ואנשים מהאיחוד לא יכלו לבוא לקנות ספרים במאוחד? אוקיי, חבל, צריך לברר את זה. היום הם יגיעו לקיבוץ שובל, מחר לקיבוץ מגידו, זה ממש מרגישה בשנות ה-50. הם גם מבטיחים להגיע בשבת הבאה, 4 ביולי, ליריד עצמאי ביישוב הקטן תל אביב, וגם לקרח הזה עיר ירושלים במהלך חודש יולי. שם ישתפו פעולה עם מקום לשירה ועם החנות מול שלשום. יוזמה מקסימה.
כן.
לא נעים להיות אופטימיים, אבל ככה זה.
היום, בשעה 8, בזום, תשוחח רוני גלפיש עם קרן קץ לרגל צאת הספר של רוני גלפיש, בית מלאכה לכתיבה. האירוע ישודר בעמוד הפייסבוק של האירוע. יש אירועים בפייסבוק.
אז האירוע... אנחנו יודעים שיש אירועים בפייסבוק.
לא, כי יש פה שני אירועים. יש את האירוע עצמו ויש את האירוע בפייסבוק. זה כאילו שני... טוב, okay. אפשר למצוא את כל העניינים האלה בעמוד של חנות הספרים, עמוד הפייסבוק של חנות הספרים, סיפור פשוט. וגם היום, בשעה 8, באברהם הוסטל בתל אביב, במסגרת אותם אירועי מה קורה בעיר, התקיים ערב סליחה על השאלה. סליחה על השאלה, זה אנחנו המצאנו בכאן, לא?
אנחנו, כן, בכאן, אנחנו בכאן, כן.
זה התקיים עם המשוררת יונית נאמן והמשורר שחר מריו מרדכי. שני המשוררים יענו על שאלות מצד הקהל, האירוע בחינם, אך מותנה בהרשמה בראש.
יפה מאוד. מחר, יום חמישי, בשעה 5, בכיכר מסריק, סמוך לפסל הברווז של דודו גבע, חבורת A4 משיקה את הטרילוגיה שלה, כל הקומיקסים מ-2003 ועד 2019, בשלושה כרכים, ובאירוע הזה ימכרו גם קומיקסים של נועה קץ. נועה קץ, זאת שעושה את הציפורים.
נכון.
נהדרת. חגי גילר, גלנדון ואיזבלה, דנה ברלה ושאר חברי A4. מחר, עוד מחר אחד, יום חמישי, כן. יום ממוס, בשעה 6 אקיים החוג לספרות באוניברסיטת תל אביב בזום, אירוע הצצה למתעניינים בתואר ראשון ושני, אבל כל מי שרוצה מוזמן לבוא, גם מי שלא רוצה ללמוד בתואר ראשון ושני.
חוץ סתם לשמוע הרצאות כאלה.
נכון, בין השאר ראש החוג פרופסור רן דורפמן ידבר על ללמוד ספרות כדי לשנות את העולם, הסופר דרור משעני מהמסלול לכתיבה יוצרת יסביר איך לומדים כתיבה, דוקטור אלמוג בהר ירצה על למה צריך ערבית כדי להבין עברית. דוקטור אריאל זינדר ישוחח על סליחה ושיגון אצל משה אבן עזרא ורוני סומק.
והשבוע מתקיימים אירועי השקת החנות לשם שינוי.
נכון.
אנחנו דיברנו על החנות הזאת כאן, האירועים האלה כבר התחילו. הם עושים השקה של 3 ימים בגלל ההנחיות.
כן, ההנחיות החדשות.
ההנחיות החדשות. לשם שינוי נזכיר למי שלא זוכר, חנות הספרים שפתח המול יפתח אלוני נועדה לשנות את תנאי התשלום לסופרים ולסופרות, מקבלים כסף ישירות לבית הסופרים כל פעם שקונים שם, זה נחמד. אז כאמור, ההשקה הזאת היא כבר קורית, זה קורה היום ומחר, בין היתר מחר, החל משבע בערב, אלעד זרת יקרא שירים מספרו החדש, שום דבר לא ישתווה, אומנית הספוקן וורד והמשוררת נועם פרטום, סליחה, תדבר על אומנות השירה המדוברת בארץ, והסופר דרור בורשטיין ידבר על כתיבה בזמן הווה. גם שם האירועים מוגבלים ל-15 איש בלבד.
מדכא.
אז מדכא, אבל אפשר לרשם בעמוד הפייסבוק של החנות כדי להבטיח את השתתפותכם.
וזה זמננו לסיים, יובל. אז בוא נודה לדרור רוטשטיין ואירה וקסלר שעשו איתנו את התוכנית, ובוא נזמין אתכם המאזינים לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה, וגם לעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. אחרינו המעבדה עם גיל מרקוביץ', היום מתדבר עם דוקטור אופר סיטבון, שמלמד אותנו על ההיסטוריה של התאגידים. מחר אנחנו נשדר לקט, כמו בכל יום חמישי, של המבחר. הדברים הכי מעניינים, האמת שהיום היה לנו קשה לבחור, כי היו כאן הרבה דברים.
היה שבוע טוב.
בסדר, אנחנו נחזור ביום ראשון לשידור חי.
בשידורים מיוחדים.
ספשייל שבוע הספר.
שבוע הספר של כאן תרבות.
להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.